זה בנפשנו. פודקאסט מבית אתר שווים. מדברים על ועם מתמודדי נפש הכי פתוח שיש. בשיתוף מפעל הפיס. מפעל הפיס פועל למען שילוב מתמודדי נפש בקהילה ובתעסוקה. זה בנפשנו.
מאזינים יקרים, ברוכים הבאים לעונה השנייה של זה בנפשנו, הפודקאסט של עמותת שווים ומפעל הפיס. אני נאוה ארד, חולת מאני דיפרסיה מזה 20 שנה ומחברת הספר מקרה מעניין שעוסק במחלה שלי. בקבוצת תמיכה לאלכוהוליסטים אנונימיים נעזרים בתפילת השלווה. תן בי את השלווה לקבל את שאין ביכולתי לשנות, את האומץ לשנות את שביכולתי ואת התבונה להבדיל ביניהם. אנחנו יודעים שחוזקה של קבוצת התמיכה מצוי ביחסים שנוצרים בין חבריה, שמשמשים מצע לעבודה הטיפולית. ההזדהות והאמפתיה כלפי אדם אחר מעוררות בנו רגשות מודחקים ומאפשרות התמודדות איתם. בפודקאסט הזה ננסה ליצור מרחב פתוח שכזה, מרחב שמאפשר צמיחה מתוך ההריסות, תקומה. בכל פרק נראיין מישהו שמתמודד עם קושי נפשי, עם קשר לתקופה הקשה שעוברת על כולנו או בלי קשר כזה, הוא מוכן לשתף את ההתמודדות הזו, וגם נזכור שיטות טיפול שונות, חדשנות במחקר בתחום בריאות הנפש וספרים בנושא. האורחת שלנו היום היא ריטה ידיד. שלום ריטה.
היי נאוה.
ניצולת נובה שהתחבאה עם בעלה ועם ארבעה אנשים נוספים בקונטיינר בזמן הזוועות של השבעה באוקטובר. איך את היום?
הרבה יותר טוב.
טוב לשמוע. בעצם מעניין אותנו איך אתם 11 חודשים אחרי 7 באוקטובר מתמודדים עם החיים, איך אתם ישנים, אוכלים, מה השתנה?
אוקיי, אז המון השתנה. יש, קודם כל אולי אני אתחיל דווקא עם הדברים הטובים שהשתנו, והם באמת הבנת המהות של החיים האלה. וההבנה שמה שמחזיק אותי היום היא בעצם הרצון לתת לאחר, ולהיות במעין איזשהו סוג של, להיות איזשהו כלי שיהיה למען אחרים, שאולי, את יודעת, כמו שאומרים, זה לא אני, זה אלוהים שככה מכניס בי את האור וההעברה של איזושהי חוזקה למישהו אחר. ואני יכולה להגיד שהיום אני עושה את זה דרך סיורים ברעים, בו אני מחזקת המון קבוצות שמגיעות מחול וקבוצות ישראליות שנמצאות בתוך השפל הזה יחד איתנו בתוך הביצה הזו שאנחנו לא מצליחים עדיין לצאת ממנה. אבל יש דברים שגם כשאנחנו מתקדמים, כמו כל החדשות הנוראיות שנפלו עלינו בשבת בערב, שאני אישית נחשפתי אליהם בראשון לספטמבר ככה, בזמן שאני בהתקרבות עם הילד בגן, קיבלתי אס-אמס עם ההודעה הנוראית מכל ששת החטופים נרצחו. וזה מחזיר אותך ישר לשם. כן. זה מעין כל התהליך וההתמודדות והטיפול, ומאוד מדהים מה שאמרת בהתחלה, תפילת השלווה זה משהו שאני אומרת כל שבוע במפגש של הקורס חונכים שאני נמצאת בו. כבר סיימתי את הקורס, זה כבר מפגשי המשך. ממש קבוצת תמיכה. פעם בשבוע שאנחנו ממשיכים ללכת כדי לעזור בתוך הקהילה. אז באמת פתאום אירועים שכאלה מחזירים אותי ישר לאיך יכול להיות שאני בחיים והם לא. האם עשיתי מספיק, תחושת האשם.
אשמת הניצול.
ממש, ממש. האשמת הניצול הזאת הייתה כל כך, היה כל כך קשה כאילו להיפטר ממנה ולנסות לקפוץ מעל ה... מעל השבר הזה, שבאמת לא עזב אותי לפחות 3 חודשים. כאילו הייתה עבודה מאוד ארוכה בהבנה שרגע צריך להמשיך בחיים, בעיקר שיש לי ילד, בעיקר שיש לי בעל שחטף 3 כדורים והוא ניצל, שאחותי הקטנה עבר לכדור ממש ליד הראש ואיתנו, והצלחנו להינצל מזה ביחד.
אחותך לא הייתה איתכם בקונטיינר?
הייתה.
היא הייתה איתכם בקונטיינר?
כן, אוקיי. אחותי הקטנה. היינו סך הכל 6 אנשים, בקרוון של הכרטיסים, בכניסה למסיבה, עם 10 חלונות, כן, כן. ודלת. מעין קונטיינר לבן, והאור שלדעתי בקע ממנו, או שאולי ירד אלינו, בהשגחה באמת עליונה ענקית, משאין כמותה, הצילה אותנו ביום הזה. וכל יום, כל יום יש איזה זכר. כל יום יש איזשהו, בכל שעה ביום, יכול להיות טריגר, וישר איזשהו כלי שאני חייבת להשתמש בו באותה נקודה. בין אם זה אני נוסעת בכביש ואני רואה את המכוניות השרופות והצבועות בצהוב בצידי הדרך, שהם מצד אחד את אומרת, אוי, זה כל כך חשוב, נכון? שלא נשכח ונבין איפה אנחנו עוד נמצאים. מצד שני, זה כל כך מתרגר וכל כך גורם לך רגע עוד פעם לחזור לזה, שהנה אני משם, וזה באמת קרה, וזה באמת היה, ושיט, אבל יש עוד חברים שלי שנמצאים בעזה, ועוד חייל נפטר, ועוד נרצח, ועוד ועוד ועוד, וזה מעין, אתה, אני מרגישה שזו מעין, מעין התמודדות נפשית כזאת, ששואלים אותי הרבה, אז איך את מהשמיני לעשירי? מהשמיני לעשירי, כן. אני עדיין חווה את השביעי לעשירי, יום, יום. זה כאילו, זה לא נגמר. יש פה איזושהי התמודדות נפש, שהיא אולי אחרת מהתמודדויות נפש מולדות, או כתוצאה מטראומה ילדית, שכמובן זה, לצערי, יש לי במשפחה אנשים שמתמודדים עם כאלה התמודדויות נפש, ויש חברות שאני יודעת שעדיין סוחבות דברים מגיל מאוד צעיר. ופתאום את אומרת, טוב, אז הנה קרה משהו, ואנחנו בעזרת טיפול, ואני מטופלת מכף רגל ועד ראש, כמה שאפשר, אני לוקחת הכל, באמת. מהשמיני לעשירי, לב בטוח, באמת לקחו אותנו בשתי ידיים ולא הרפו. והפסיכולוגית שאני קיבלתי, אני מרגישה שזכיתי בפייס, שידע להחזיק אותי בזמנים שלא היינו בארץ, כי ברחנו מכאן, ובזמן שהיינו בחול, והיה לנו מאוד קשה.
גם בחול קיבלתם תמיכה?
קודם כל קיבלנו תמיכה עם אותה מטפלת בזום. זאת אומרת שאני הייתי בטיפול בזום שבועי, וגם בעלי, ומהקהילה היהודית בארצות הברית, ואני שהתגרתי 10 שנים בארצות הברית, סוף 2010 ועד מאי 2020. אז ככה יצרתי המון המון קשרים שם. רוב שנותיי גרתי בניו יורק, אז הצלחתי ליצור שם המון קשרים. וזה הדים אותי ממש לראות כמה הקשרים האלה היו חזקים, כי בלי הקשרים ובלי הקהילה, וואו, זה קשה.
את אמרה לנו כמה חשובה קהילה באמת.
ממש, ממש. אני בכלל לא ידעתי שאני חלק מקהילת הנובה, עד אשר, את יודעת, מבחינתי הלכתי להפקה מאוד גדולה ומאוד יפה ומאוד מושקעת. וכן, קהילת הטרנס ככללי, את יודעת שהאנשים שאת הולכת איתם, אתם באותו וואי, באותו מיינדסט, אבל פתאום אחרי השביעי לעשירי, ואחרי שחזרתי לארץ, אחרי 3 חודשים בחול, עוד יותר שבורה ועוד יותר זקוקה לתמיכה, זה היה מדהים. קבוצה שאת חלק ממנה, שאומרת לך ומנחיכה לך שאת בסדר כמו שאת, ואת משתפת את מה שאת עוברת, ואת קולטת שאת לא לבד. אנשים דווקא חווים דברים אולי יותר קשים, אולי דומים, אולי ממש לא קשורים, זה ממש מנרמל את החוויה שלי עצמי, ואני חושבת שזה היה אחד כאילו, ההמומנט כזה של הריפוי.
כמה חשוב לא להתמודד עם דברים לבד.
ממש. ממש.
אז בעצם אתם מטופלים ממש טוב, כמו שאת אומרת. עם מה אתם מתמודדים? עם PTSD? עם פוסט-טראומה?
כן.
זה מה שמוגדר?
כן. אני מאובחנת עם PTSD. וזה בעיקר נראה לי, כמובן, אחרי הכלים שאת מקבלת ואת מבינה מאיפה זה מגיע, וזה כאילו פתאום נהיה כאן מעין שילוב של החיים לפני השישי לעשירי, ומה חוויתי כילדה, ומה הם התגובות האוטומטיות שלי מפעם. פתאום יש לך פה איזשהו בוסט של כמו בוקס בסיסטם שלך.
כאילו הגבירו את הווליום.
ממש. הגבירו את הווליום, וזה מפחיד. כן. זה מפחיד, כי את אומרת, אוי, כאילו עבדתי על עצמי כל כך טוב, או חשבתי שעבדתי על עצמי טוב, ופתאום זה כאילו הדחף לטפל בדברים, אני אישית בתוך ההבנה שאני רוצה להיות טובה יותר. אני רוצה שיהיה לי טוב יותר. אני רוצה שהסביבה שלי תקבל ריטה נכונה ואמיתית ואותנטית ולא ריטה מצוברחת ועצבנית שאסור להתקרב אליה ומפחדים ממנה כי כל דבר עכשיו יציס אצלה איזה משהו. כאילו זאת, זה בעצם הפכה להיות מעין עבודה הרבה יותר רחבה.
כן, אגב, ככה אני חווה אותך, מאוד אותנטית, מאוד אפילו רגועה. אני, כשנכנסת, אמרתי, נראה שאת יותר בקונטרול ממני, אני מרגישה פה בנחיתות.
אז אני חושבת שזה בא מתוכנו. באמת, ברגע שאנחנו אולי משלימים עם המצב שלנו, כאילו, אני יצאתי מהשביל העשירי עם ה... כמובן שזה עלה לי הרבה הרבה זמן אחרי, אבל אני הבנתי שלהיכנע, ברגע שנכנעתי למצב, שם ניצלתי.
כשהייתם שם?
כן. כן, כי...
שחררת.
כן. ברגע שאתה נכנע, יש משהו בלא להיכנע ובלהילחם, שלימדו אותנו פה במדינה, שזאת הדרך לשרוד בבית. אני באה מבית רוסי, אני תמיד הייתי כזאת קטנה, והייתי צריכה כזה לשמור על עצמי, ולהגיד, הלו, כאילו, לא לדבר אליי ככה, אני לא... לא זה שהייתי הכי נמוכה או הכי רזה בשכבה, אתה יודע, זה... תמיד הפה שלי ולהגן על עצמי ולהיות במצב שרידותי, היו החיים שלי, ופתאום מגיע דבר כזה כמו השביעי לעשירי, ויש לך את ה-fight, flight, or...
freeze.
Or freeze. ופעם ראשונה בחיים שלי, אני הייתי בפריז, ולא הצלחתי לזוז בכלל. כאילו בעלי היה צריך לתפוס אותי בחולצה ולהגיד לי, ריטה, פה אנחנו לא נשארים, אנחנו... הלכנו למאחור, אני אקרא לזה, של המסיבה, איפה שיש חפק ואמבולנס ואנשים לעזרה ראשונה, ושם חווינו את הפחד הזה בעיניים. אני חוויתי את זה בכל עצמתי.
כשהוא הבין שאי אפשר להישאר שם.
כשראינו, כן. כשראינו את שני ובר, זיכרונן לברכה, פצועות ומדממות על כזה רכב קטן כזה שניסו... להביא אותם כזה לאמבולנס לטיפול, ושם הגיעו המחבלים לבושים כחיילים וריססו את כולם שם ראשונים. אנחנו ממש ברחנו במאית השנייה משם וחזרנו לקדימה של המסיבה, לאיפה שהקרוון של הכרטיסים. והפריז הזה, כשאני ראיתי אותם והייתי צריכה שבעלי ייקח אותי, וזה שהייתי ברד ובאמן, גם כשבעלי חטף שלושה כדורים, ואני הסתכלתי שמאלה כשהוא שוכב מעליי.
אבל זה היה בתוך הקונטיינר, לא?
כן, ריססו אותנו מבחוץ. בעצם ריססו את כל הקרוון, הלוך ושוב, ימינה שמאלה, והם הלכו. הם לא הסתכלו בחלון. הם לא ירו 5 סנטימטרים יותר.
עוד מישהו נפצע איתכם?
כן. גל, בחור שהיה איתנו, שלא הכרנו אותו לפני. חטף בעצם דרך הקרוון, נכנס הכדור ופגע לו בברך ימין, ודרך ברך ימין לברך שמאל. ברוך השם הוא בסדר, והוא הולך, וגם בעלי הולך, והכל בסדר, תודה לאל. לגיא עדיין יש חתיכה שנמצאת ממש ממש צמוד לעצב של הרגל, ולא ממליצים לו. כן, ממליצים לו לגעת, כדי לא ליצור נזק רב יותר. אז יש מעין, אתה יודע, הזיכרון הזה, שיש משהו שנשאר איתך כל הזמן, ושבמקום הכי, הכי, הכי מפחיד, פשוט, לפעמים פשוט נכון להיכנע, ולהיכנע לא אומר להפסיד. כאילו היה משהו ב...
כי אין מה לעשות בעצם. כן. אז אין טעם.
כן, וזאת באמת, אני חושבת, ההבנה והדרך שלי להצליח להתרומם מתוך הבנה, הדבר הזה, מתוך הטראומה הזו. כמובן שזה לא פשוט, וכמובן שיש המון טריגרים יומיומיים שמחזירים אותך, או מוציאים ממך כל מיני חרדות או התקפים. אני מנסה מאוד להשתלט עליהם, ואני חושבת שזה אפילו לא עניין ההשתלטות, שוב, כמו להיכנע לסיטואציה, ולהבין שבזה אני נמצאת כרגע. ואם אני עוברת את זה, אלוהים שם בידי איזה תפקיד חזק ונכון לי, כי אני אדע לעבור את זה. אז אני נכנעת מצד אחד לסיטואציה. מצד שני, כשנכנעתי, הגיעו מלאכים לבושים בירוק והצילו וואו, אותנו.
וואו.
אז כאילו זה מן כזה, איזה סוד קטן כזה של, כאילו מישהו בא ואמר לי באוזן, תיכנעי, כאילו פשוט
תשחרר לי. בעצם הכניעה היא קבלה, שלמה.
כן.
יש בזה משהו, איזה בית חיובי כלשהו.
כן, אני חושבת שכל מתמודד נפש, אנחנו כאילו מלמדים אותנו הסביבה שצריך להיפטר מזה, וצריך להעיף את זה, ואם אתה לא מצליח, ואם אתה לא עושה את זה ב-36 טיפולים, ואם אתה לא עושה את זה כזה מהר, 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 אז אתה משהו דפוק בך לגמרי לכל החיים. אבל כולנו דפוקים, בדרך כזו או אחרת.
רק לא כולנו מטופלים.
לא כולנו, כן. שזה לצערי, טיפול קיבל איזשהו טייטל כזה של אם אתה בטיפול אז אתה דפוק, אני כאילו, מה זה בצד השני? תנו לי טיפול.
למרות שבשנים האחרונות, בעשורים האחרונים, יש לאט לאט קבלה יותר ויותר. יותר מיינסטרים.
אני לא יודעת אם בקהילה שלנו, של הטרנס ושל נקרא לזה קהילת השורדים, אם יש המון צעירים. וכשאתה רואה שיש אולי זה מגיע מהבתים שצריך טיפול, וכשאבא או אמא אומרים, מי? טיפול זה שטויות, לא צריך טיפול, פסיכולוג זה ככה וככה.
אתם נתקלתם בזה? יש הרבה חבר'ה מהקהילה של נובה
מה זאת אומרת? לא רוצים טיפול? לך, שלא רוצים טיפול? בטח.
וואו.
לאו דווקא מתוך רק המקום של אני, כאילו יש את המקום של, אני בסדר, אני יודע להתמודד, אני חוזר לעבודה, שזה איזשהו דחק, שכאילו...
הדחקה.
הדחקה, כן, כן. שאני מאוד מפחדת.
כי אין סיכוי שמישהו באמת לא צריך איזושהי עזרה להתמודד, שהוא לא מתמודד עם משהו, אין סיכוי.
בדיוק, אני גם חושבת שאין סיכוי. כאילו, החזק ביותר, המבין ביותר, צעיר, מבוגר, זה לא משנה. רק לדבר בכלל על חוויה הכללית של בואי, כל בן אדם במדינה צריך טיפול. לא רק מי ששרד.
כן.
כל בן אדם במדינה צריך טיפול. אז יש את הצד הזה, ויש את הצד האחר שאולי, כאילו יש איזשהו כתלוג על אולי איזשהו סוג טיפול ספציפי, ואז יש איזושהי התגוננות נגד טיפולים בכללי. וזה משהו שאני מאוד מנסה להנגיש לקהילה שלי ולחברים שסביבי, שלא חובה לדבר עם פסיכולוג. אפשר ללכת לטיפול במים, ולטיפול
כן,
באומנות.
יש אין סוף.
ודיקור, וכל העולם האלטרנטיבי. וזה מה שאני מנסה לעשות. ובנוסף לזה, אני חושבת שיש גם איזשהו משהו שאולי עוד איזשהו היבט על המקום הטיפולי, שמאוד קשה בקהילה שלי, שאני יודעת שאנשים חווים את זה, זה שהמטפל שיושב מולו, לא מבין אותו. הוא אולי מטפל שמתמחה בטראומה, ומבין את הטראומה כבית הטראומה, אבל הוא לא
מקצועי.
מבין... באופן מקצועי. כן. אבל לפעמים האופן המקצועי לא מספיק, כי מי שיושבת מולי לא הייתה בחיים במסיבה, ולא הקשיבה בחיים למוזיקה טרנס, אולי אפילו יש לו איזושהי שפיטה כלפי הקהילה, או חושבת ששמים פסיכדלים זה רע, או את מבינה? אז
כן.
הבן אדם שיושב מול אותה מטפלת או מטפל, לא מצליח להיפתח באמת.
ופה בא בעצם, אתם אמרת שאתם עושים איזושהי הדרכה, להיות חונכים.
בדיוק, בדיוק. זה צורך שנוצר מתוך הקהילה. יש לנו בעצם הוגה הרעיון, קוראים לו ציון. וציון הוא חבר קהילה שלא היה בעצמו בשביל לעשירי, אבל איבד המון חברים בזמן הזה. והוא עלה על זה די מהר, אני חושבת, הוא סיפר לנו שזה היה באיזשהו כזה יום שבט כזה שהם עשו, שמההתחלה זה היה בכל מיני אולמות אירועים וכאלה שעשו את כל הישיבות בחוץ, בחוות רונית ובכוכב הים, שהביאו איזשהו אומן לנגן, זה היה כזה gathering,
כן.
כזה פעם בשבוע או יותר. והוא דיבר עם בחורה מהקהילה שכזה אמרה לו, רגע, אבל אני לא מבינה, אבל הפסיכולוגית לא מבינה אותי, ופתאום נפל לו הסימון שמי יבין אחד את השני בתוך כל הדבר הענק הזה, אם לא אנחנו את החברים שלנו. והוא ממש מדמה את זה ברגע שאת זורקת אבן לתוך נהר, ונוצרות אדוות כאלה מסביב לאבן, אז זאת בדיוק הייתה המטרה. שאנחנו קודם כל נלמד לקבל כלים מדהימים שעולים בחוץ אלפי שקלים, ומכניסו את כל זה לתוך התוכנית, אז בעצם אני קודם כל, כדי בכלל לקבל את הטייטל של חונכת, קודם כל עברתי קורס של חודשיים, פעמיים בשבוע, אסור לך לפספס שיעור אחד, אחרת לא תוכלי לסיים את הקורס. כן. שזה לא כזה ברור לאנשים שחווים טראומה ואין להם כוח לצאת מהמיטה.
זה לא ברור.
כן.
לצאת וללכת לא ברור. ברור לא שצריך ברור. להיות נוכח.
בדיוק, בדיוק, בדיוק. אז הם מאוד ישבו על זה, שאתה חייב להיות נוכח, ואם זה לא מתאים לך להגיע רציף ולא לאחר, אז בסוף איך תעניק למישהו אחר.
כן.
וזה עזר לנו ברמות, וזה היה מפתיע מאוד לראות ש-90% מהחבר'ה שנרשמו לקורס גם סיימו אותו. היו כמובן כאלה שנשרו בדרך ולכל מיני דברים, לאו דווקא כי הם יחרו, פשוט מעגל החיים לאותה תקופה אולי היה פחות מתאים להם. ופתאום לסיים קורס בתקופה כזאת כאוטית, לי הקורס הזה, ההבנה שקיבלתי, אני רגע כלים להתמודד עם איזשהו סטרס נפשי, עם מצב משפחתי בבית שהיה לא נעים לאותה תקופה ביני לבין בעלי, להבין מה זה לדבר את הרגשות שלך סביב עוד אנשים, מה זה מעגל רגש, מה זה לפתוח את עצמך, וכמה זה עוזר, וכמה זה מדהים, וכמה קבוצה היא כוח. כן. אני כאילו מאז שעשיתי את הקורס חונכים, אני רצה בחוץ לכל עבר, כל קבוצה, כל בן אדם, בין אם היו בנובה, בין אם לא, ממש לא משנה. כל בן אדם שמתמודד.
תחושת שייכות.
כן. יש משהו בקבוצה, כאילו פתאום הבנתי מה זה קומיוניטי. אתה תמיד בפייסבוק, כן, שנים קהילה, אחורה, כן. התחילו כל מיני קבוצות, קומיוניטי כזה וכזה, קומיוניטי כזה, יאללה, מה זה כל הקומיוניטי
אין
הזה?
אין להם מושג, אין להם מושג.
מה זה? קהילת אימהות שמחתלות בבת, וקהילת זה, וקהילת כזה, ולא הבנתי את הפואנטה מאחורי זה. וזה מה זה חשוב. מה זה חשוב?
אגב, החונכות הזו, סתם שתדעו, יש גם פרויקט כזה שהוא גם חדש, בצבא, חבר'ה עם פוסט-טראומה חונכים, חבר'ה צעירים, חיילים צעירים, או לא צעירים בגיל, אלא שעברו עכשיו משהו, צעירים בפוסט-טראומה. וגם זה, לפי מה שאני הבנתי ממה שדיברתי עם מישהו שעושה את זה, עוזר לשני הצדדים.
ברור.
גם לחונך, גם לנחנך.
ממש, כי מה... ברור, כאילו זה כזה... זה בדיוק הקבלת עזרה והמתן עזרה, שאיפשהו משתווים... במקום שבו, לא משנה אם אתה רגיל לתת, ברגע שאתה נותן, אתה מקבל בחזרה. וברגע כן. שאתה מקבל גם, יש לך את הכוחות
להמשיך לתת.
כן. אז זה מעין מעגל מדהים שמאוד חשוב להיות בו בתקופה כזו, והאמת שאני מאוד אשמח להעביר הלאה את הקבוצה של החיילים פוסט-טראומטיים. אני חושבת שזה... זה, זה, איזשהו כזה משהו גדול.
זה קריטי להתמודדות, זה פשוט קריטי. קריטי גם להתמודד עם פוסט-טראומה כמה שיותר מוקדם, כמה שיותר קרוב לאירוע.
אני מסכימה לחלוטין. אני ממש מסכימה. אני חושבת שאם, כאילו לצערי, נועל החרדה והצורה שבה המדינה שלנו מתמודדת, כאילו עברנו כל כך הרבה פיגועים ועברנו כל כך הרבה תאומות, וזה... הייתה כאן כן התארגנות אזרחית נורא מהירה.
כן.
אחרי השביל
העשירי.
ויש איזשהו עצב נורא... אצלי, לדוגמה, יש עצב כזה כלפי כאילו האנשים, נכון, אני חוויתי את זה, אבל אלו, רגע, שנייה, חיילים, עכשיו הזכרת אותם, זה משהו שהוא לכולנו, יושב בפנים. אני יכולה להגיד, עלינו השישה שהיינו בתוך הקרוון, אני ניצלתי בזכות חיילים ש... אין להם שום מערכת שתומכת בהם, כאילו, נכון, עכשיו סיפרת על
סוף
משהו,
סוף
כן?
סוף סוף מתחיל משהו, כן.
סוף סוף מתחיל
למדו,
משהו.
למדו, הבינו.
עכשיו? זה משמח כמובן, וזה מאוד, מאוד עצוב ש, שהאנשים שמתמודדים שם בפנים, איפה שאנחנו לא רואים, איפה ש, כאילו בעומקים הכי קשים של הטראומה, עוד אין לזה איזשהו משהו, אתה יודע, גדול כזה גאוותני, שחיילים אצלנו יישמרו מכל משמר, כמו שהם שומרים עלינו, מכל משמר.
כן, אנחנו היינו רוצים
להאמין. שהסיסטם הזה שאמרת עכשיו שהוא חדש והוא קורה, בבקשה, תעביר לי את הפרטים, אני אפרסם את זה.
כן.
זה חשוב מאוד.
כן, נכון. תגידי, ואיך מתמודדים עם הקשיים שאתם מתמודדים איתם ומגדלים במקביל ילד קטן? איך מתמודדים עם הזוגיות?
אני אולי אגיד ש, שבאמת זה שיש לי ילד קטן, מכריח אותי או מחייב אותי להיות יותר בסדר. זה מחייב. אין מה לעשות, ילד זה מחייב.
הוא תלוי בך.
כן. הוא תלוי בך, אומרים לך את החיוך, בבוקר הוא יבוא אלייך, אני מאמינה שההתקדמות שלי ו- ושל בעלי בחיים ובכלל יציאה מתוך הטראומה, היא בזכות הבן שלנו ממש. כאילו זה משהו שאת, נכון, יש את הקשיים כמבוגר, אבל הבן המתוק שלנו זה, כאילו אם את מכירה את זה שאומרים לבן אדם שהוא עם איזושהי טראומה הזה, והוא מישהו צעיר או מישהו מבוגר, אין ילדים בסיפור, אז ממליצים לו לאמץ כלב.
אוקיי.
כאילו יש כזה, כאילו שיהיה לך מישהו, חייל, מישהו אחר שתוכל לתת לו אהבה,
לדאוג לו.
לדאוג לו.
שיהיה תלוי בך, ואז אתה נאלץ להרים את עצמך בשבילו.
כי אתה עוזר למישהו אחר. העזרה הזאת למישהו אחר, בהקשר ישיר למה שאמרנו מקודם, על ברגע שאתה עוזר למישהו, כאילו צריך להצמיד לכל מישהו שחווה את זה, מישהו שאתה מחויב לעזור לו. וזה קשה, כי אתה לפעמים אין לך כוח, ולא בא לי, ובא לי פשוט להיסגר ולהגיד די, די, זהו, אני לא יכולה, ודי, אמא, 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 ועוד לבשל, ועוד להכין, והבגדים, ולחבס, וכל הדבר שמסביב, לפעמים פשוט אתה קם בלי מוד, אני קם בלי מוד לעשות שום דבר, אבל זה בעל כורחי, והצריכה, אז את עושה, ומתוך המקום שלה לעשות, וצריך אותי, ומחבק אותי, ואוהב אותי, והוא למד עכשיו להגיד לי, אמא, אני אוהב אותך.
חמוד.
אפילו למד I love you, ככה הוא אומר באנגלית, וזה באותו רגע משכיח הכל.
ואגב, בשבילי לפחות, הסימן לכך שאתם מתמודדים היטב, הוא שהבן שלכם עבר הסתגלות די קלה לגן השנה שהוא הולך כן. אליו. זה סימן מאוד חיובי בעיניי.
נכון, נכון.
זה אומר הרבה.
הוא באמת עבר שנה מאוד מטלטלת.
כן.
אנחנו, הוא הובחן בסוף אוגוסט הקודם עם אפילפסיה. שנכון שאפשר לטפל בזה בתזונה והכל, אבל יש מעל זה כותרת מאוד גדולה שבעצם הוא מתמודד עם משהו רגישי.
זה קשור?
כל הדברים שאנחנו עוברים וכל המחלות הן קשורות ביחס ישיר למצב הרגשי שלנו, וכמובן שיש דברים חיצוניים שאנחנו מכניסים לגוף שיכולים לעשות את זה גרוע יותר ולגרום להתקפים. אז אנחנו לומדים באמת לטפל באום שלנו עם תזונה ולא עם תרופות, שזה מדהים לראות את השיפור. ולא מספיק שגילינו את זה, וכאילו נהיה שיפור, הגיע השביל העשירי, והגיע הורים
ש... זה היה לפני.
ממש לפני, באוגוסט, באוגוסט 23, סוף אוגוסט 23. אז התחלנו תזונה חדשה בספטמבר. באוקטובר כבר ההורים עוברים איזושהי טראומה מטורפת. ההורים עוברים ביניהם, אני וגיא באמת, היום, אני רק אגיד שהיום אנחנו בטוב, אנחנו בטיפול מדהים, אצל מטפלת באמת משכמה ומעלה, מדויקת לנו ברמות. זה דרך אגב עניין הדיוקים שאני מסתכלת עליהם, מבחינת מה שאנחנו עוברים. כאילו בהכרח אנחנו היינו חייבים לעבור את כל מה שעברנו כדי להיות בית יציב יותר לבן שלנו, כדי להיות בזוגיות טובה יותר אחד כלפי השני, כדי למצוא את המהות אחד של השני בחיי האחר. ולקבל את זה שאנחנו בראה אחד של השני.
זה מדהים, אתם לקחתם אירוע נוראי, דברים נוראים שקרו לכם, והפכתם אותם למקור של כוח והתמודדות חיובית, והצלחה בכל מה שאתם עושים. כן. זה ממש נותן השראה.
כן, ואני חייבת להגיד שזה לא היה קל. זה כאילו...
בטוח.
זה אנחנו בנקודה הזו היום, אבל אנחנו... טופלנו אצל מטפלת, ממש, החלטנו לקחת טיפול ממש לפני, מספטמבר. ספטמבר 23, החלטנו ללכת למטפלת, שתעזור לנו לתקשר נכון יותר את הדברים שאנחנו רוצים להגיד אחד לשני, כדי לא להגיע לפיצוצים או ריבים, המלצה חמה לעשות את זה בכל זוגיות, כן? ואנחנו בזוגיות די צעירה, אנחנו סך הכל 4 שנים ביחד.
ממש צעירה.
אבל זה כדי לא לעשות איזה שהם טעויות ענק ולהתעורר אחרי 20 שנה ביחד, כן. את יודעת, פרודים לחלוטין שחיים באותו בית. ואותה מטפלת ניסתה לעזור לנו במהלך הדרך, בזמן שהיינו בחול, בכזה אחת לשבועיים היא עשתה לנו שיחת זום משותפת. ואני חושבת שלא הייתה, לא הייתה איזושהי הלימה אולי. בינינו לבין המטפלת, כאילו חשבנו שהיא כן מבינה אותנו וכן עוזרת
לא
לנו.
לא התחברתם.
כאילו מצד אחד התחברנו, זה היה נראה כאילו קיבלנו המלצה מאוד טובה לגביה, וזה בספטמבר היה נראה כמשהו טוב, וכאילו זה הולך לכיוון נכון, אבל כשחזרנו מארצות הברית, אנחנו ישבנו לה והיא פשוט אמרה לנו, טוב, אז אני לא חושבת שאני יכולה לעזור לכם יותר.
אוקיי.
אתם צריכים להתגרש.
באמת?
ואם תמצאו כל מטפל אחר שיגיד לכם שהוא יכול לעזור לכם, הוא סתם ייקח לכם כסף. וואו. שלחה אותנו למגשרת ב-1,800 שקלים לשעה, לא כולל מע"מ. אז לא מספיק שחווינו טראומה מטלטלת, ולא מספיק שכבר היינו במעין איזושהי תחושה של הוא לא מבין אותי, גיא הרגיש שאני לא מבינה אותו, והנה הוא הציל לי את החיים, ואני מרגישה שדי להזכיר לי את זה יום-יום, שכאילו הגעתי למצב שאני רציתי לקבל את הכדורים במקומו. הגעתי לנקודה וואו. שאמרתי, די, כאילו, עוד מצופה ממני להתנהג באיזה דרך אחרת.
כאילו, מה את כבר יכולה לעשות? זה המצב.
בדיוק.
את לא יכולה לקחת את זה חזרה, את לא יכולה...
בדיוק, בדיוק, ממש
לתת
ככה.
לתת משהו.
אז את יודעת, גם שם, היה את הקושי להתמודד עם הדבר הזה, הספציפי הזה, וכאילו את אומרת, רגע, היי, כאילו, כל אחד מטופל לבד, ואף אחד, אבל אף אחד מהמדינה, אולי לא ביקשנו, כן? לא ביקשתי, כזה, לא הלכתי לאיזושהי עמותה וביקשתי טיפול זוגי, אבל... ההתמודדות הזאת של משפחה, זה כאילו בום. אני חושבת שיש פה איזשהו אפיפני כזה, חזק כזה, שרגע להסתכל ברשומות, וסבבה שנתנו לריטה מטפלת, ולגיא מטפלת, אבל אנחנו גם, כאילו, מי מחבר אותנו? מי מחבר אותנו לביחד שלנו? התרחקנו אחד מהשני שנות אור בהתייחסות בינינו. ואני חושבת שעדיין, אני שמחה שהיה בשנינו איזה משהו קטן בפנים שכל כך רצה עזרה מבחוץ, שביום אחד, כשהלכנו לראות בית, כאילו כדי לעבור מבית הוריו של בעלי, כדי לשנות, הבנו שאנחנו כנראה גם צריכים לצאת מבית הוריו כדי... זה גם היה איזשהו סטפ מאוד גדול.
חלק מהתהליך.
חלק מהתהליך. ובבית היחיד שהלכנו לראות, שגם בכלל לא התאים לנו כלכלית, אבל פשוט רצינו ללכת לראות אותו, פגשנו את המטפלת שלנו. את שירי פילוסוף המדהימה, שהיא גם מגשרת. כן, התקשרתי, אמרתי, זהו, תגשרי בינינו, תעשי. והיא ממש גישרה בינינו, ועשתה בינינו שלום בית.
איזה יופי.
ואנחנו, עם כל התאומות הכי, הכי, הכי גדולים, באים אליה לטיפול, וזה גם משהו שצריך לנרמל. זוג. לא עוזר לי שיגידו לי ש-80% מהזוגות נפרדו אחרי הנובה. זה כאילו בהתחלה החזקתי את זה.
זה מספר קשה.
ממש. 80% מהזוגות שהיו בנובה התפרקו. בין אם הזוג היה, שניהם היו במסיבה, ובין אם רק, את יודעת, רק האישה הייתה, או רק הגבר היה, בין אם הם היו נשואים.
ואת לא יודעת כמה מהם קיבלו עזרה, טיפול?
לא. אני חושבת שזה איזשהו המקום הזה, כשאתה נמצא בטיפול לבד, ואת נמצאת בטיפול לבד, ואני מספרת למטפלת שלי את כל מה שעובר עליי, אז המטפלת שומעת אותי, והוא מספר למטפל שלו, והוא שומע אותו.
חייב
שמה שאני מרגישה יישמע באוזניו של גיא, ומה שהוא מרגיש ומה שהוא חווה יישמע באוזניי, ויהיה את המישהו הזה בחדר שיגיד, זה שאני מקשיב, לא אומר שאני מסכים, וזה בסדר, וזה שלו, וזה שלך. ותקשיבי, זה עשה פלאים. היינו על סף גירושים. ממש. היינו על סף פירוק לחלוטין, ואנחנו כל כך מודים על זה שאלוהים העביר אותנו בדיוק את זה, כדי להתחזק. אתה לא יכול לעלות בלי לרדת רגע.
נכון.
למטה.
זה כל כך נכון. כל כך נכון. אז מה בעצם אפשר לעשות? בואי תני לנו קצת כלים למי שמאזין לנו.
אז אני אגיד שאני כרגע כאילו מתמודדת עם איזה פחד שיפסיקו לי הטיפולים, כי באמת קיבלתי מהמדינה 36 טיפולים, דרך מרכז חוסן, שמרכז החוסן שלי היה עמותת לב בטוח, ומה שהובא לידיעתי, ואני שמחה על זה בשביל שאר אזרחי מדינת ישראל, שאני באמת חושבת שכל אחד במדינה עבר טראומה מטורפת נכון. בשביל לעשירי, לא משנה אם אתה אח של, לא משנה אם אתה שכן, פשוט אזרח במדינה. אתם יכולים לפנות לכל מרכז חוסן במדינה, אוקיי? ויש משהו שנקרא נועל חרדה. נועל חרדה אומר שכל אזרח במדינת ישראל שמרגיש שהוא בטראומה והוא נפגע מהשביעי לעשירי, או מכל טיל שנפל לו ליד הבית, או מכל פיצוץ או ירי, וזה די קרה לכולנו פה במדינה, אפשר לפנות למרכז החוסן.
או אפילו רק מצפייה בדברים האלה בכלי התקשורת.
בדיוק.
יש מה שנקרא טראומה משנית.
לגמרי. היום כל אזרח במדינה זכאי ל-36 טיפולים.
אוקיי.
כל אזרח במדינה.
טוב לדעת.
כן. ואני מציעה את זה לכל אחד, מאוד קשה לי לשמוע שהנה, יש לי מישהי בבית שבעצם בן דוד שלה, שהוא חבר טוב של בעלה, הוא נרצח בבארי, והיא לא ישנה בלילות מאז. אהובה, בבקשה, תחזרי לישון ולכי, לכי כן. למרכז חוסן, תפתחו את האינטרנט, תכתבו מרכז חוסן ליד אזור המגורים שלכם, דרך ביטוח לאומי, ממלאים איזה מסמך שטותי כנפגע פעולות איבה, ואפשר להירשם שם ולקבל את הזכאות הזו. אני אמשיך להילחם על זה שאני באמת חושבת שאנחנו שורדים או נפגעים ישירות זקוקים להרבה מאוד, הרבה יותר טיפולים מאשר 36
כן,
טיפולים.
כן, בוודאי.
אבל כל בן אדם במדינה זקוק היום לטיפול, ולו אחד ויחיד כדי לפרוק את כל מה שיושב לו כן. על הלב, אז בבקשה תשתמשו בזה, זה חשוב מאוד.
חברים, לכו לטיפול. ריטה ידיד, אני מאוד מודה לך, הסיפור שלך מדהים, הכוח
תודה.
שלכם ממש מדהים ומעורר השראה, ואני שמחה שבאת אלינו.
אני גם שמחה, תודה שהזמנתם אותי נאווה.
תודה רבה. זה בנפשנו. אני נאווה ארד, ותודה שהזנתם לזה בנפשנו, הפודקאסט של עמותת שווים ומפעל הפיס.